אומרת בבבטרה בדף י' עמוד ב', כשהיא מבארת מי כתב את ספרי המקרא, אז בין השאר כתוב כאן כך: ומי כתבן? אומרת הברייתא, אומרת הגמרא, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. משה כתב ספרו ופרשת בלעם. כתוב ברש"י, ופרשת בלעם נבואתו ומשלב, אף על פי שאינן צורכי משה ותורתו בסדר מעשיו. משה כתב את, הגמרא רוצה לומר שמשה רבנו כתב את התורה, ספר התורה נכתב על ידי משה רבנו, אבל אז הלשון של הגמרא לא כתוב משה כתב את ספר התורה או את התורה או את ספרו. את ספרו הוא פרשת בלעם. מה שמע? פרשת בלעם זה משהו מיוחד, הרי זה חלק מהתורה. פרשת בלעם היא חלק מהתורה? לא, משה כתב את ספרו ופרשת בלעם. אז ברש"י כתוב, מה זה נקרא פרשת בלעם? נבואתו ומשלב, אף על פי שאינן צורכי משה ותורתו וסדר מעשיו. אינן צורכי משה ותורתו וסדר מעשיו. שואל רב צדוק, יש עוד דברים בתורה שאפשר לומר עליהם שאינם צורכי משה ותורתו וסדר מעשיו, ובכל זאת לגביהם אנחנו לא מתייחסים ביחס מיוחד. דווקא פרשת בלעם, נכון שהיא אינה צורכי משה ותורתו וסדר מעשיו, אבל יש עוד דברים כאלה בתורה. בתורה נכתבו הרבה דברים שהם בגדר היסטוריה, שאפשר להגדיר אותם, הזוהר מגדיר אותם כדברי דרתות, ובכל זאת הם כתובים בתורה, ואנחנו לא מתייחסים אליהם ביחס מיוחד. כאן כתוב ספרו, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. עוד דבר שהוא עומד עליו, למה קוראים לזה פרשת בלעם? הרי הפרשה בתורה נקראת פרשת בלק. פרשת בלעם בתורה, הכינוי שלה הוא בלק, לא בלעם. וזה גם בגמרא כתוב כך. הגמרא במסכת ברכות, בדף י"ב, כשהיא באה לבאר, היא דנה בשאלה, מדוע לא קוראים את פרשת בלק בכל יום? את הגמרא מבינה שצריך היה לקרוא אותה כמו שקוראים את פרשת שמע, כמו שקוראים את פרשת ציצית. היה מן הדין שיקראו גם את פרשת בלק כל יום. אלא אומרת הגמרא, כיוון שהחלק שצריך לקרוא הוא חלק קטן בפרשה, ולהפסיק את הפרשה באמצע אי אפשר, כל פרשה שלא הפסיקה משה, אנחנו לא מפסיקים אותה, אז לכן לא קוראים את כל הפרשה. אבל מעיקר הדין, הכל פנים היא נקראת פרשת בלק, היא לא נקראת פרשת בלעם. מדוע כאן הביטוי שהגמרא נוקטת, ספרו ופרשת בלעם? יש בספר במדבר באופן מיוחד כמה פרשיות שנבררות באופן יסודי את עניין הנבואה בישראל. אנחנו יודעים בפרשת בעלותך, התורה מביאה פרשה שלמה אחרי שמשה רבינו אומר, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, ועצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. ואחרי כן, התורה מספרת על מה, על הלשון הרע. ותדבר מרים ואהרון למשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ואז יש צורך לבירור מעמיק של עניין הנבואה בישראל. ויאמרו, הרע כך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. באופן פשוט, אהרון ומרים לא השכילו להבין את החילוק, את ההבדל שבין הנבואה שלהם, גם הם היו נביאים. רק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר, ובאמת הם צדקו. אבל בכל זאת הם לא השכילו להבין את החילוק היסודי שבין הנבואה שלהם לנבואת משה רבינו. לפי הרמב״ם זה אחד משלושה עשר עיקרים. ההבנה הזאת שיש נבואה של משה רבינו ויש נבואה של שאר הנביאים, זה לא אותה נבואה, זה סוג נבואה אחר. סוג נבואה אחר. לדעת הרמב״ם זה היסוד, החילוק הזה זה היסוד לנצחיות התורה. זה שהתורה לא יכולה להיות מוחלפת, זה היסוד לזה, זה החילוק בין נבואת משה רבינו לנבואת שאר הנביאים. התורה זה נבואתו של משה רבינו, זה נבואה מיוחדת. ולכן גם אם יבוא נביא ויאמר שהוא קיבל נבואה, קיבל בנבואה לשנות איזושהי מצווה בתורה באופן קבוע, אז אנחנו אומרים לו, זה לא ייתכן. לא ייתכן. לא יכול להיות דבר כזה. מדוע? גם אם זה בנבואה, אבל נבואת משה רבינו היא נצח. היא לא יכולה להיות מוחלפת. אי אפשר לשנות עוד אחת בתורה. זה היסוד. אז זה הבירור של הפרשה, זה מה שמתחדש בבירור הזה שהתורה עושה בפרשת בעלותך. ומפורסם הספרי בסוף פרשת וזאת הברכה על הפסוק ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אומר הספרי, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. בישראל לא קם, לא יכול להיות נביא כמשה רבינו. נבואת משה רבינו, כמו שאמרנו, היא משהו מיוחד, היא מדרגה מיוחדת, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות, זה סוג נבואה מיוחד, זה נצח. ובאה התורה ואומרת, לא קם נביא, לא קם נביא בישראל, לא קם נביא עוד בישראל כמשה. בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. נכון, בישראל אין מציאות של נבואה כמשה רבינו. אין עוד נביא כמשה, לא לפניו ולא לאחריו. משה רבינו הוא דרגת נבואה מיוחדת, איש האלוקים. אבל באומות העולם, אומר הפסוק, דורש הספרי, קם. באומות העולם קם. יש נביא כמשה רבינו. והדברים הם פלא. איך אפשר להבין דבר כזה? איך אפשר להבין? הרי על מי אנחנו מדברים? על מי אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על 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 שיא הרשע, על שיא הרשע, על זה שהמשנה אומרת במסכת אבות עליו, תלמידיו של בלעם הרשע. בלעם הרשע, עין רעה, רוח גבוהה, נפש רחבה, כל המידות הרעות. כמו שאומרת הגמרא, היכולת המיוחדת, שיא הרשעות, היכולת המיוחדת, אדם עם יכולות של 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 כללה. תופס את הרגע. אז שיא הרשע, עליו אומרת התורה, בישראל לא קם ובאומות העולם קם. נבואה כמשה רבינו. מה מובן הדברים? איך אפשר להבין את הדברים? אז אומר רב צדוק, בביאור העניין כך. צריך להבין. בספרים במקום אחר, פרשת מטות, כתוב שהספרים מבאר מה החילוק בין נבואת משה רבינו לנבואת שאר הנביאים. אז אומר הספרי כך, שאר הנביאים, השימוש לשון שהמקרא משתמש לגבי נבואתם זה כה תאמר. כה תאמר. במשה, אצל משה רבינו, אומר הספרי, השימוש הלשוני בנבואתו של משה הוא זה הדבר. זה הדבר. מה החילוק? מה החילוק בין כה תאמר לבין זה הדבר? אומר רב צדוק כך, נכון שכתוב בתורה כמו שהקדוש ברוך הוא עצמו מעיד, אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. אבל זה הדבר, פירושו של דבר, אומר רב צדוק, פירושו של דבר שמשה רבינו מדבר כביכול השכינה מדברת מתוך פיו. דיבורו של משה, כשמשה רבינו מדבר, המילים זה הדבר אשר ציווה השם, פירושו של דבר שכשמשה רבינו אומר, מה שהוא אומר, כביכול, ריבונו של עולם. זה לא מה שהוא שומע, זה לא מה שהוא רואה, השכינה מדברת מתוך גרונו. השכינה מדברת מתוך גרונו. אומר מצדוק, זה גם הביאור בנבואתו של בלעם. בלעם, לא קם בישראל נביא עוד כמשה. בישראל אין מציאות כזאת של נבואה, רק לנבואת משה רבינו, שהשכינה מדברת מתוך גרונו. יש נביא, הנביא רואה, הנביא שומע, והוא מוסר, כל תאמר. אבל מציאות של שכינה מדברת מתוך גרונו רק אצל משה רבינו. רק אצל משה רבינו. אצל, באומות העולם, בישראל לא קם. באומות העולם קם. באומות העולם קם מין יצור כזה שהשכינה מדברת מתוך גרונו. זה לא מה שהוא רואה, ולא מה שהוא שומע. אלא הפה שלו הופך להיות מכשיר שדרכו יוצא דבר השם. דרכו יוצא דבר השם. עד כדי כך. בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. מה הביאור בדבר? מה הביאור בדבר? אז יש, כוזרי, כולנו יודעים, המאמר הראשון, יהודה הלוי מבאר שיש מדרגות בבריאה. דומם, צומח, חי, מדבר. בא רב יהודה הלוי ואומר, יש עוד מדרגה. יש עוד מדרגה. ישראל הם עוד מדרגה בבריאה. כשם שיש ארבע מדרגות שהן מדרגות מוסכמות, דומם, צומח, חי, מדבר, אז יש מדרגה נוספת, המדרגה של ישראל, והאיחוד שלה זה יכולת הנבואה. האיחוד שלה זה יכולת הנבואה. אומר רב צדוק, אם זה אולי נסביר את הסיפור ששרבבה לנו התורה בתוך הפרשה הזאת של בלעם. הרי התורה מספרת סיפור מוזר. ותפתח האתון את פיה. וחז"ל אומרים במסכת אבות, בין שאר הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, גם פי האתון. גם פי האתון. כל פנים, ותפתח האתון את פיה. אתון, בעל חי. בעל חי. החילוק בין הבעל חי לאדם, זה הרוח ממעל אליו. ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממעל אליו. יכולת הדיבור. יכולת הדיבור. אצל בעל חי אין דיבור. אין דיבור. אז כשאתון מדברת, זה באמת משהו יוצא דופן. זה שינוי בסדר המדרגות בבריאה. זה לא הסדר הרגיל. זה שאצל בלעם, זה שאצל הגוי הזה, יש נבואה, ולא סתם נבואה. בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, נבואה מהסוג של משה רבינו. זה שינוי בסדר המציאות. שינוי בסדר הבריאה. שינוי בסדר הבריאה. יש פה אדם שבאופן טבעי לא שייך לנבואה, ובוודאי לא שייך לשכינה מדברת מתוך גרונו, אבל אף על פי כן, גם זה יכול להיות. גם מציאות כזאת יכולה להיות. עד כדי כך, שלא רק שהיא יכולה להיות, אלא זאת מציאות שמתוכננת עוד מתחילת ימי בראשית. זה מציאות שנבראה בערב שבת בין השמשות. פי האתון ופי בלעם זה אותו פה. זה אותו פה. השינוי ביסוד הוא אותו שינוי. זה שאדם כזה מסוגל להגיע לכך שהשכינה תהיה מדברת בתוך גרונו. אבל זה גם כן חלק מהתכנון האלוקי של המציאות. זה גם כן חלק מהתכנון האלוקי של המציאות. זה לא בא במקרה. זה לא בא במקרה. כמו שאצל האתון זה לא בא במקרה, גם אצל בלען זה לא בא במקרה. זה הכל מתוכנן. זה פי האתון. זה פי האתון. אז, וזה מה שכתוב בפסוק. בהתחלה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אפס את הדבר אשר אדבר אליך, בתחילה לא כתוב אותו תדבר. כתוב אותו תעשה. אותו תעשה. מה זה אותו תעשה? התשובה היא, הוא לא צריך לדבר. מי שמדבר זה לא הוא. הדיבור הוא לא שלו. הדיבור שיוצא מפיו הוא לא שלו. מה כן שלו? הקימת השפתיים. את התנועות אתה תעשה. אבל הדיבור זה לא שלו. אחר כך כתוב יותר מזה. הכניס חכה לתוך פיו. גם את הקימת השפתיים. כבר יש משהו מלמעלה שמכוון. על כל פנים, על כל פנים, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, זה לא דיבור שלו. זה לא משהו ראה, ולא משהו שומע. זה מה שכביכול ניתן בתוך גרונו. יוצא מתוך פיו. גם מתוך הפה הזה, שיא התומה, שיא הרשות. פה שיכול, יודע, לקלל, רואה את הרע, מחפש את הרע, כישרון מיוחד, אבל גם מתוך פה כזה יכולות לצאת או יכולים לצאת דברים כאלה כל כך נשגבים. נבואות כל כך גדולות, ראייה של תיקון עולם במלכות שקי. עד כדי כך, גם מתוך הפה הזה, זה גם כן חלק מהלימוד שהתורה מלמדת אותנו. התורה מלמדת אותנו. התכנון האלוקי של המציאות, הוא אוסף את כל מה שיש כאן. כי גם מה שתמה, וגם מה שהוא רע, וגם מה שהוא מעוות, גם הוא שייך לסדר המציאות. וגם ממנו צריך להתגלות דבר השם. גם ממנו, גם מתוך הפה הזה, מתגלה דבר השם. אבל זה לא רק זה. הרי בלעם אומר, ואומר רב צדוק, זה מה שכתוב, משה כתב את ספרו ופרשת בלעם. משה כתב את ספרו ופרשת בלעם. וישאלנו קודם, הרי יש עוד דברים בתורה שהם לא צורכי משה ולא תורתו. אבל גם אותם דברים שהם לא צורכי משה ולא תורתו. אבל אחרי שמשה רבינו כותב אותם, אחרי שמשה רבינו אומר אותם, זה הופך להיות תורה. זה חלק מהתורה. אין שום יתרון, כמו שאומרת הגמרא, אין שום יתרון לשום פסוק בתורה על פסוק אחר. הכל שייך לאותה קדושה. אבל מכל מקום, הדברים שמשה רבינו כותב, הם ספרו. הם ספרו. משום שהם יוצאים מפיו. וכמו שהסברנו, הם יוצאים מפיו משום שהוא מגיע למדרגה כזאת שכל מה שהוא מוציא מפיו זה תורה. כל מה שהוא מוציא מפיו זה תורה. פרשת בלעם, לא פרשת בלק, פרשת בלעם, אותם דברים, המשלים והנבואות של בלעם, הם שכינה מדברת מתוך גרונו. שכינה מדברת מתוך גרונו של בלעם. לא מתוך גרונו של משה רבינו. זה שכינה מדברת מתוך גרונו של בלעם. זה אותה מדרגה של דברי התורה שיוצאים מפיו של משה רבינו. באותה מדרגה. בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. אז השכינה מדברת מתוך גרונו של בלעם. ולכן, אומרת הגמרא, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. כל מה שכתוב בתורה, אפילו הדברים שנראים כדברי הדיוטות, אחרי שמשה רבינו כותב אותם, זה הופך להיות ספרו. זה הופך להיות חלק מהתורה. פרשת בלעם היא מיוחדת. כל מה שנאמר בה, זה דברים שיוצאים, זה גילויי דבר השם שיוצאים מתוך הגרון התמה הזה. אבל גם מה שיוצא מתוך הגרון התמה הזה, הופך להיות חלק מהתורה, בזכות העובדה שזה חלק מהתורה. אבל זה לא ספרו. יש ספרו ויש פרשת בלעם. יש ספרו ויש פרשת בלעם. אבל יש פה עוד נקודה. יש פה עוד נקודה. שהיא באה לידי ביטוי בדברים שאומר בלעם. הרי כתוב בפסוק. כתוב בפסוק, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. הן עם לבדד ישכונו והגויים לא יתחשב. אמרנו קודם, הרי בלעם הוא שיא הרשע. בלעם הוא שיא הרשע. בלעם הרשע. שיא הרשעות. ההפך, הניגוד של ישראל. הניגוד של ישראל, שיא הרשע. הנלחם בישראל. והתורה לא מסתירה, כמו שחזל דורשים, ויקר אלוקים אל בלעם, הכל במקרה, בלילה, לא ביום, חושך. מצד אחד, כמו שאמרנו, ראיית העתיד בשלמות היותר גדולה, ומצד שני, אבל האדם, האישיות, שיא התורה. שיא התורה, מכל הבחינות. בחינה מוסרית, בחינה אישית. שיא התורה. ואף על פי כן. ואף על פי כן. אבל מכלל ברכותיו, אתה רואה, כמו שאומר רש"י, אומרים חז"ל, אתה רואה במה הוא רצה לקלל, איזה חסרונות הוא רצה לתפוס, במה הוא רצה להיאחז, במה הוא רצה להיאחז. למעשה, דיברנו על כך וכמה פעמים, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. הרע הוא מוות. הרע הוא מוות. הרע הוא מוות במובן זה שזה אנחנו מבינים שמוות זה היעדר. מוות זה היעדר. זה חוסר מציאות. מוות זה כליה. מוות זה עין. אז הרע הוא גם כן עין. הרע הוא גם כן עין. ידוע הסיפור, הגמרא בבבא בתרא, הגמרא מספרת בין שאר הסיפורים של שאר האגדות של רבא בר בר חנה, הגמרא מספרת שם על אחד הסיפורים. אחד הסיפורים שהגמרא מספרת על דג גדול, דג גדול שחשבו, לא ידעו שהוא דג, עלו עליו, בנו עליו בתים, נטעו בו גינות, הכל על גבי, על גבי הגב של הדג. והגמרא מספרת שלפתע פתאום הדג זז, אז הכל התפרק. מה הכוונה? אדם יכול לחיות באשליה. זאת אומרת, אנחנו אומרים את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. אז החיים טוב. המוות רע. אמרנו, רע, אם זה מילה נרדפת למוות, פירושו של דבר שהרע זה חוסר מציאות. זה עין. זה אין. לעומת זאת, הטוב זה קיימות, זה נצחיות, זה יש. להנחיל אוהבה יש. הטוב זה ישות. זאת מציאות קיימת. אז לא רק שהטוב זה מציאות קיימת. הטוב זה מציאות קבועה. היא לא מתנדנדת. היא לא אשליה. הרע הוא גם כן מציאות. הוא מציאות של עין. אבל הרע יכול, הרע מוצג כמציאות. הוא מציג את עצמו כיש. הוא לא יש, הוא עין. אבל בהרבה מקרים הוא מתחזה כיש. הכוח הזה של בלעם, זה הכוח שנלחם בישראל, הוא כוח שכל עניינו להציג את העין כיש, להראות את ההיעדר כמציאות, לתת לרע קיום, פירושו של דבר לתת להיעדר קיום, להתייחס אל הרע, לראות את הרע, לחפש את הרע, פירושו של דבר לבנות עולם שלם על בסיס של היעדר, על בסיס של עין. והאמת היא שכדי לבטל את הדבר אין צורך להתאמץ. הפסוק אומר, הרשעים כים נגרש. מצד אחד הם ים, אבל מצד שני, הסימן של הרשע הוא הנדנות, זה אי הקביעות, אי היציבות. ההבחנה בין טוב לרע היא בעובדה שהטוב הוא לא מתנדנד, הוא יציב, הוא קיים. הסימן של הטוב זה הקיום שלו. כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, אומר כאן רשי, שהוא מסביר את הפסוק, אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים, קצורים וגבעות הללו, על ידי אבות ואימהות. גם היכולת להבין שהכל הכל הכל נטוע בהתחלה, ולהתחלה הזאת, כמו שרשי אומר, בתחילת שורשיהם אני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו. הבחינה של הטוב זה הקביעות, הקיום, זה הבחינה של הטוב. הרע, כיוון שאמרנו שהרע הוא העדר, אז אפילו שאתה רואה, אתה רואה כאילו יבשה, אתה רואה כאילו יבשה, אתה כאילו רואה יציבות, אתה כבר חושב שאתה יכול לבנות בניינים, ואתה יכול לטוע נטיות, אבל פתאום הכל זז, והכל, הכל, הכל מתמוגג, הכל נמס, אין לו קיום, הכל מתנדק, והכל נהפך. איך אומרים, איך דורשים חזל את הפסוק? דברי חכמים כדורבנות, כמסמרות נטועים. כמסמרות נטועים. דברי חוכמה הם קבועים, הם לא מתנדנדים. אין נדנוד. יש קיימות. כמו שאמרנו, היש הוא נצח. הוא לא זז. הוא יציב. הוא חזק. לעומת ההפך. האישיות הזאת שדרכה או דרך פיה הקדוש ברוך הוא בוחר לגלות את נבואות העתיד, מצד אחד כמו שאמרנו שיא התומה, פתמה פה של כללות, פה של רע, עין של רע ופה של רע ואישיות שכולה רע, אבל זהו רצונו של ריבונו של עולם. וכמו שאמרנו, זה תכנון עוד משלבי כביכול הקמת הבריאה, קדם לעולם, פי האטום, פי האטום. מדוע? משום שבסופו של דבר כתוב שם, שלושה דברים נבראו, כתוב שכמה דברים, פי הארץ ופי הבאר ופי האטום, כתוב בזוהר, אבל על כולם פי השם. על כולם פי השם. כי בסופו של דבר, גם הגילוי בדרך הזאת, הוא רצונו של ריבונו של עולם. צריך להבין שההתגלות של דבר השם במציאות, לפעמים, זה בדרך מה שאנחנו נקרא לה ישרה, ולפעמים זה בדרך שנראית כדרך מלאה חתחתים, מלאה מאמורות, דרך מסובכת, דרך שהיא לא ישרה. אנחנו היינו מעלים בדעתנו שאפשר שהנבואות הגדולות ביותר תתגלנה דרך הפה הזה, אבל זה רצונו של בורא עולם. זה רצונו של בורא עולם, שדווקא הלכלוך הזה, דווקא הזוהמה הזאת, או דווקא דרך הזוהמה הזאת, יתגלו הדברים היותר גדולים. זה רצונו של בורא עולם. אז מצד אחד, אנחנו רואים את השאיפה של אותו אדם להילחם בכל הכוח בישראל, עד כדי כך שבמידה מסוימת הוא גם מצליח. לחי יצחה. הוא מצליח, עצת בלעם. אבל עם כל זה, הקדוש ברוך הוא רצונו של הבורא שדווקא דרך התומעה הזאת התגלו הדברים האלה. דווקא בדרך התומעה הזאת התגלו הדברים האלה. ואנחנו לא תמיד יודעים מהו התכנון. איך הקדוש ברוך הוא מתכנן את הדברים. אבל לפעמים זה הסדר. לפעמים זה הסדר. אז מצד אחד צריך להכיר בעובדה, זאת אומרת, כשחזל באים ואומרים בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, הם לא רוצים לומר שהאדם הזה השתנה. האדם הזה לא השתנה. האדם הזה נשאר אותו אדם. האדם הזה נשאר אותו אדם. עם אותן שאיפות, עם אותן רצונות. נשאר עם אותה תומה, עם אותו רוע. עם אותה רשעה. אבל זה לא עומד מסתירה. זה לא עומד מסתירה. זה עומד מסתירה אולי אם אנחנו היינו מתכננים. אבל יש תכנון אלוקי. יש תכנון אלוקי של המציאות. ובתכנון האלוקי של המציאות, הקדוש ברוך הוא בוחר לגלות את ה... כמו שאמרנו, את העניינים הנשגבים ביותר, הסודיים ביותר. יישומו אל. שיא ההתקרבות של בין ריבונו של עולם לישראל, זה בפסוקים האלה. שיא היחס, שיא הדריקות. דווקא מתוך הפה הזה. דווקא מתוך הפה הזה. לא תמיד יש לנו את היכולת לדעת מה הכוונה של ריבונו של עולם. במעשים, במאורעות שאנחנו חווים. לא תמיד. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות, אנחנו צריכים להתפלל, אנחנו צריכים לעשות את מה שמוטל עלינו, אבל אנחנו צריכים להבין שיש דברים, העולם מונהג, העולם מושגח, העולם מושגח, העולם הוא לא הפקר. ויש מנהל, יש אדון לבירה, יש אדון לבירה, וריבונו של עולם בוחר כדרך שתורה זה דבר השם, גם גילוי הנבואות של התורה זה דבר השם. כל המהלך של ההיסטוריה הוא גם דבר השם. ריבונו של עולם מגלה את עצמו בצורה שבה הוא רוצה שהדברים יתגלו. בצורה שבה הוא רוצה שהדברים יתגלו. לפעמים גם פה תמה, גם פה של רשע, דרכו מתגלה דבר השם. גם זה יכול להיות. וזה הפשט, משה רבינו כתב ספרו ופרשת בלעם. כך אומר בצלאל. משה רבינו כתב, זה פי האתון. זה פי האתון. על זה אומרת המשנה באבות, שזה אחד מהשבעה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. אבל זה רצונו של הבורא. זהו רצונו של הבורא. ככה, אנחנו צריכים להבין שגם פי האתון זה פי השם. גם פי האתון הוא פי השם. כמו שפי הבאר, וכמו שפי הארץ, אז גם פי האתון זה גם כפי השם. זה גם כפי השם. אז אין נבואה באומות העולם, אין נבואה באומות העולם, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, אבל יש מציאות כזאת של שיא הנבואה שבאה לידי גילוי בישראל, מתגלה גם באומות העולם. זה לא ברצון, וזה לא עם ראייה, וזה לא עם שמיעה, אבל זה דבר השם שיוצא מתוך גרונו של אותו רשע. דבר השם שיוצא מתוך גרונו של אותו רשע. זה פרשת בלעם. זה פרשת בלעם. כל מה שהתורה מספרת, וכל מה שחז"ל מספרים, בגנותו, כל מה שחז"ל מספרים בגנותו, אם זה בהנהגות האישיות שלו, ואם זה ברצונות שלו, ואם זה במידות שלו, כל זה באמת עומד בסתירה לכל המושג של תורה. זה בלי ספק. כל זה עומד בסתירה לכל המושג של תורה. הרי דרך ארץ קדמה לתורה, מידות קדמו לתורה, פשיטה. עין טובה. זה אחד הדברים שיהודי צריך כדי שהתורה שלו תהיה תורת אמת. אבל עם כל הניגוד לתורה ולשכינה ולדבר השם, אם זהו רצונו של הבורא, אז גם דרך כל העיוותים הללו, בא לידי גילוי רצונו של... בא לידי גילוי ריבונו של עולם. בא לידי גילוי התורה, התורה במקוריות שלה. בשיא המקוריות שלה. זה אפילו לא, כמו שאמרנו קודם, זה אפילו לא תורת משה. זה ספרו של בלעם. אפילו לא תורת משה. זה ספרו של בלעם. ספר של בלעם. משה רבינו כתב את ספרו פרשת, פרשת בלעם. פרשת בלעם. פרשה לעצמה. עד כדי כך. עד כדי כך. משום שזהו, זהו, לפעמים זהו רצון הבורא. לפעמים זהו רצון הבורא. אז, כמו שאמרנו, חס וחלילה לחשוב שיכול להיות שכל המידות האלה, כל ההצגה הזאת שייכת לתורה. פשיטה שלא. פשיטה שלא. כמו שאומרים חז"ל, הווי מתלמידיו של אברהם אבינו, לא מתלמידיו של בלעם הרשע, לא שייך. אבל מצד שני, גם דרך זה יכול להתגלות דבר השם. גם דרך זה יכול להתגלות דבר השם. ויכול להיות, שדרך אגב, אנחנו שומעים כאן עוד דבר, שהרי בסופו של דבר, כמו שאמרנו, הראייה שלו, הנבואות שלו, התיאורים שהוא מתאר שייכים לעולם התיקון, לסדר הגאולה העתידה. אז יכול להיות שזה גם כן שייך לאותו עניין, שצריך להבין שבזמן הגאולה גם הדברים שנראים כסותרים לכל המהלך, שעומדים בסתירה לכל הסדר שהתורה קוראת לו סדר, עומדים בסתירה לכל רצון השם, צריך להבין שגם דרך כל הסיבוכים האלה מתגלה דבר השם. כמו שיכול להתגלות דבר השם, כמו שאמרנו, דרך הפה התמה הזה, דרך שיא הרשות, אבל גם תוכן הדברים, גם תוכן הדברים שייך להתגלות באותה דרך. כך גם כן יכול להיות. מצד אחד, העין, העדר, הרע, המוות, שזה התוכן של אותה אישיות. מצד שני, ישראל, שהם היש, המציאות הקיימת. אבל ככל שיותר ויותר הופכים את לימוד התורה, נדבקים באבות, בצורים, התורה הופכת להיות, איך כתוב שם בפסוק? זה שייך לאותו עניין. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, נצר מטעי. נצר מטעי. נצר מטעי, הפירוש הוא מטע, שורש, זה קביעות. זה אי יכולת הכירה. זה ההידבקות באבות. ההידבקות בצורים. ההידבקות בקיימות. בקביעות. בנצח. ככל שיותר ויותר זוכים להידבק בנצח, כך יותר ויותר זוכים לקיום של הנצח.